אז השאלה, האמת אני אגיד לך, וזה נראה לי זה השאלה, זה הדבר שהדור שלנו, הדור שלנו, וגם הדור היותר צעיר, היא מייצרת אצלו הכי הרבה בלבול. מה ההבדל בין התאהבות לאהבה?
אוקיי.
אם היינו מקבלים הדרכה...
זאת שאלה שאתה שואל את עצמך?
היום אני כבר יותר ויותר מעמיק, אז אני מבין את ההבדל. אבל אם היינו מקבלים הכוונה נכונה, כשיצאנו לעולם הזה, לגבי ההבדל בין התאהבות לאהבה, אז הרבה פחות לבבות היו נשברים, והרבה פחות כאב היה יכול להימנע.
כן, זה העניין. בעיניי זה לא העניין. תכף אני אגיד לך מה העניין בעיניי. אבל רגע לענות לך על זה. התאהבות זה, נקרא לזה, הסמן האינטואיטיבי שאומר שווה לבדוק. אהבה זה עבודה.
כן.
אהבה זה מס, אהבה זה... זה...
בחירה?
זה בפרק, מה שנקרא... זה לא אותה חיה בכלל.
זה שני דברים שונים.
לגמרי.
ואנחנו לא מבינים את זה מספיק. הדור שלנו.
אבל הדור שלכם לא מבין הרבה דברים מספיק.
כן.
כי בדור שלכם, ואני אומרת את זה עם המון חמלה, לא שיפוטיות, יש איזה ציפייה כל כך לא ריאלית.
כן.
מהעולם, ממערכות יחסים, מעצמכם, הכל, הכל. כאילו, אם אתה מצייר בועה מעל ראש של מישהו מהדור שלכם, של איך החיים אמורים להיות, בכל רגע נתון...
יש תשובה לכל דבר.
יש תשובה לכל דבר, והיא אף פעם לא תואמת את המציאות.
כן. עצם זה שיש תשובה.
לכמה?
זה הבעיה, לא? שאנחנו תמיד משווים את זה לתשובה. אנחנו משווים את המציאות לתשובה שיש לנו.
אני חושבת שזה בעיה, משום שציפייה זה דבר טוב. זה לא... אנחנו לא באים ריקים מציפיות. הציפייה הלא ריאלית היא הבעיה.
ציפייה לא ריאלית.
כן. לגמרי.
כן. ונראה לי הציפייה הלא ריאלית העיקרית...
כן.
זה שהכישוף של ההתאהבות אמור להימשך ולהימשך ולהימשך.
כן, זאת הציפייה?
כן. השבוע בריטריט, מישהי כזה זרקה, אבל המערכות יחסים של ההורים שלנו זה מערכות יחסים של התפשרות. ואני כזה, נראה לי שאנחנו צריכים למצוא הרבה 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 יותר כבוד למערכות יחסים של ההורים שלנו, ויש לנו כל כך הרבה יותר מה ללמוד מהם ממה שאנחנו חושבים.
אני לא יודעת, תיקח את המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. מה, זה כל היום אנחנו בזיקוקים?
כן.
כל היום אנחנו כאילו, כל בוקר אנחנו מסתכלים במראה ואומרים, וואי, מושלם. יוצאים לעבודה, מתפקדים, מושלם. זה מתחיל במערכת יחסים שלנו עם עצמנו. זה קצת כמו להגיד, הלכתי למסיבה טובה, וזה באסה שהיא נגמרה. הלכתי להופעה טובה, איזה בסה שהם הפסיקו לנגן מתישהו. הלכתי, כאילו, מאיפה זה מגיע? זה לא... זה אפילו לא התפשרות, התפשרות זה... זה איזו שורה תחתונה שמישהו שם שם. אני יכולה להגיד לך שבחוויה שלי, אהבה, אחד היא פי אלף יותר שווה מהתאהבות. שתיים, היא מביאה איתה בגלים את אותו דבר של פעם, רק בצורה הרבה יותר עמוקה. והבין לבין, זה החלק המעניין. זה החלק המעניין. אתה מבין?
כי מה?
כי כמו שבחיים שלנו לא היה מעניין אלמלא היינו צריכים להתגבר על דברים, או לנצח שדים, או להתרומם מבורות, היה מאוד משעמם אם כאילו היינו הולכים בחיים כמו מרכב. יש את זה היום, מרכב? אתה יודע מה זה בתור שלך?
לא.
היה דמות כזאת של כאילו, בא, כזה.
כן.
זה כאילו, והוא מרכב כי אין לו בכלל פנים, אין לו תווי פנים. אז בדיוק אותו דבר משתקף מתוך מערכות יחסים. אז זה לא משנה אם זה חברים שאתה הולך איתם והם מלווים אותך, מי שהיית כזה, והם עדים להתפתחות שלך, אתה לשלהם. עברתם תקופות בחיים ודבקתם בחברות. והנה פתאום זה לא משנה איזה חבר חדש יגיע וכמה זמן או נוכחות הוא יתפוס בחיים שלנו, זה לא אותו דבר כמו ההוא שנשרטנו איתו בברכיים בשכונה. זה קצת זה. אני חושבת שלפעמים כשאני מסתכלת על האהבה הזו, אם יש דבר כזה, נגיד אני מנסה להפריד את הקשר הזוגי מתוכי, מתוכו, כאילו לייצר לו איזה מרחב שהוא ישות משל עצמו, אני מסתכלת ואני אומרת על הדבר הזה, יא אללה, זה יותר חזק משנינו ביחד, או יא אללה, תראה מה עשינו, תראה איזה יצורים ברן, או יא אללה, איך החיים קשים, אבל איך יותר שווה להחזיק ידיים. או, ולזה אין תשובה בהתאהבות. כאילו זה מרגיש לי היום קצת כמו, קצת כמו ג'אנק פוד.
דופמיני כזה.
לא, זה נחמד, כאילו מדי פעם לדפוק איזה המבורגר עם קטשופ, עם זה, כאילו, אבל אחר כך אתה רוצה למות. התאהבות זה רק סימני קריאה. כאילו, כזה. וזה גם משתלט על הכל, זה צובע את הכל. באהבה מתחילים להיכנס סימני השאלה, ולא סימני השאלה לגבי האם יש משהו יותר טוב, או האם התפשרנו. אני מתפשרת כל יום שאני קמה עם עצמי מול המראה, אני מתפשרת. אז מה אני חושבת שמגיע לי? לא, כאילו, מה זה פשרה בכלל?
אבל אני חושב שהגעת לנקודה. הרבה אנשים שואלים את עצמם, האם הוא האחד שלי?
אין דבר כזה האחד שלי.
זה שאלה לא נכונה.
מה זה האחד שלי?
זה שאלה לא נכונה, לא?
לא, אני מניחה, שוב, מתוך כבוד מאוד גדול למסע, שמאחורי השאלה הזו מסתתרות המון שאלות קטנות שנשמעות כמו, האם הוא ייתן לי את תחושת הביטחון שאני זקוקה לה או זקוק לה? האם אני ארגיש איתו בעלת ערך? האם הוא יהיה שם בשבילי גם כשאני לא אהיה, מה שנקרא, במופע ב-CE?
אבל את חושבת זה השאלות הנכונות?
אני כאילו, אני לא מאלה ששואלי, זה לא מתרגם אצלי לשאלה. אבל אני חושבת שאם זה היה צריך להתרגם אצלי לשאלה, כן. כן.
כי אם את נותנת לא. מקום, אם את מאפשרת מקום לכאלה שאלות, אז תמיד יהיה איזשהו ספק. ואז איך את יכולה לבחור בבן אדם?
תמיד יש ספק.
איך את יכולה לבחור בבן אדם אחד?
כי לא יהיה אף אחד שלא יהיה לגביו ספק.
אלא אם כן את מבינה שהשאלות האלה זה לא השאלות הנכונות.
אוקיי, אז תן דוגמה לשאלות נכונות. מעניין. אתה יודע למה אין דוגמה? אני אסביר לך למה. בסוף, התמונה של האהבה הרומנטית, שהיא בעיניי הבעיה של הדור שלכם.
כן.
כאילו, הפנטזיה הזו, שיש אחד שהוא הנכון, שכאילו קצת סינדרלה, רק שבסינדרלה אנחנו צריכים את המחזה כשהוא מוצא וכשהם זה וכשהם זה וכשהם... מה קורה אחר כך? מה קורה אחרי 20 שנות נישואים? מה קורה אחרי 3 ילדים, 4 ילדים, 5 ילדים? מה קורה כשאין לו עבודה? מה קורה כשאתה מרגיש אחרה? מה קורה? זה הנכון? זה לא הנכון?
אני חושב שהבעיה שלא כתבו מספיק ספרים, סרטים על, על, על הרגע הזה. זה הבעיה שלנו.
הבעיה היא שמכרו לנו רומנטיקה.
כן.
אוקיי? והבעיה היא, והנה אני מגיעה רגע לאגף הילדות, שהבלופרינט, האטלס הפנימי, שאי אפשר להתווכח איתו, כי הוא שוכן באזורים שאנחנו לא מודעים אליהם, או לא מקבלים אותו בפרינט. האטלס הפנימי הזה, יש לו תחת הערך אהבה הכל. והוא הבבואה של היותי אהובה בשנים שבהם עוד אין לי זיכרון בכלל. הוא הבבואה של היחסים הראשונים עם הדמויות שגידלו אותי, או שלא גידלו אותי.
כן.
זאת אומרת שאי אפשר להתחמק מהתמונה הפנימית, ממש כמו פולרויד, שהתמונה הזאת תשלח כל אחד לחפש את התשובה לשאלה שנסובה סביב הפצע משם. כשאתה תגיד מה אין את האחת, זה לא אותו דבר כמו שאני אגיד מה אין את האחד. כי אתה אולי גדלת בבית שבו כחלק מהחוויות הראשוניות שלך נרשם באטלס הפנימי אין על מי לסמוך. אין דרך שהיא צפויה. ואני אולי רשמתי באטלס הפנימי שלי, כדי שיאהבו אותי, אני צריכה להיות XYZ. ברור לך שבשתי המפות האלה נגזרות שאלות אחרות. כי אם אני אומרת, כדי שיאהבו אותי, אני צריכה להיות XYZ, Y, Z, אז אני צריכה להתחתן עם האיש הכי ביקורתי שפגשתי אי פעם בחיים, ותאמין לי, אני יודעת ביקורתיות מהי, כדי להגיד לעצמי, אני אעבור את כל המבחנים. כי אם הוא מסכים להיות איתי, כנראה שאני good enough, כנראה שאני ראויה. אצלך, זה יהיה מי היא האישה שאני אוכל לצפות את מהלכיה כדי לייצר לעצמי ביטחון, כדי להימנע מנטישה, כדי להימנע מהמקום שבו אני שקוף. אבל בסוף זה יורד לאותו גרעין. הגרעין הוא מפת האהבה הפנימית, כפי שהיא נצרבה. שוב, למדנו שפה שלמה. כולל הכל, נכון?
אבל זה פצע שתמיד יגרד, לא? אם אני אחכה שזה יגיע מבחוץ. את תמיד תעמדי בעוד מבחן.
אתה צריך להבין שהפצע לא מגיע מבחוץ, הוא משתקף מבחוץ.
כן.
אנחנו כולנו הולכים עם פצעים פנימיים. אוקיי? אין דרך, אגב, בוא נקפוץ קדימה בזה. אין דרך לא להיפצע. אנחנו כולנו הולכים עם פצעים פנימיים, חלקנו גדולים מאוד, חלקנו מינורים, שהפצעים האלה לעולם יושלחו על מושא אהבתנו. וכך אנחנו מלהקים אותם גם. אז האם יש האחד? זה תלוי מה הפצע. זה תלוי כמה עבדת, כמה אתה מודע לזה, כמה אתה לוקח אחריות על דברים שאני מצפה שהעולם יספק לי, וזה רק, לא רק מאהבה, זה יכול להיות מקום עבודה, זה יכול להיות ריגושים בכלל. מכיר את האנשים האלה שכאילו מתאכזבים מכל דבר? שום דבר הוא לא עומד בסטנדרטים שלהם. הפרפקציוניסטים שחייבים שהכל יהיה 100, זה אנשים שהפחד הכי גדול שלהם זה שיים. הם לא מוכנים לעצור בשום תחנה שבה השיים ייחשף, כי מבחינתם שיים אלו אנשים שהפחד הכי גדול שלהם הוא הבושה.
להרגיש את הבושה?
אם אני אעשה הכל ב-100%, אני אצליח להימנע מבושה.
כן.
מי מבייש אותי? קודם כל אני. קודם כל אני, נכון? זאת אומרת שנגיד התהליך שלי יהיה להשלים עם כך שכולם מרגישים בושה, ללמוד איך לחיות עם עצמי כשמגיעה הבושה הזאת. זה מתחיל קצת בזוגיות הפנימית שלנו עם עצמנו. שהיא שריד של מערכת היחסים הראשונה.
מול אבא ואמא.
בוודאי.
העבודה היא בעצם להסכים להרגיש את הבושה?
אצל מי שכשהוא היה קטן, היו תנאים שבהם, כשהוא לא עמד בהם, ביישו. אמרו, תסתכל, ככה לא.
כן, שזה כולנו.
לא כולנו. אתה יודע, יש אנשים אני אתן לך דימוי שיבהיר לך רגע שזה כל כך הרבה יותר מבושה. הסיפור של האהבה הראשונה הוא הסיפור של האימא שיושבת על ספסל בגינה, אוקיי? או על הספה בסלון. הילד הקטן שלה, שאולי רק זוחל, או נמצא בשלבי ההליכה הראשונים שלו, שיודע, מטאפורית ולא מטאפורית, שהיא לא הולכת לשום מקום. היא לא הולכת לשום מקום, היא נמצאת. ובכך שהוא יודע את זה, הוא חופשי לחקור, לשחק, להתרחק, לחזור אם הוא נפצע ולקבל את מה שצריך ולחזור שוב לעולם וכן הלאה. אוקיי? אתה איתי?
כן.
נקרא לזה המודל הבריא. אם אנחנו לוקחים את זה לאהבה של מבוגרים, אז אנחנו נראה את המערכות, היחסים, שבהם אני לא צריכה הוכחות.
Okay.
כדי לדעת שאתה על הכיסא. אני גם לא צריכה לבדוק אותך כדי לדעת שכשאני אזדקק, כשאני אפול, אתה תהיה שם. אם אתה לא תהיה שם, אני אוכל להגיד, כי אני מכירה את הגבולות שלי, הנה עוד חלק משפת אהבה, איפה אני נגמרת, איפה מישהו אחר מתחיל, אני אוכל להגיד, כזה לא מתאים לי.
כן. Okay.
לעומת, והנה רגע אני הולכת, ויש הרבה מודלים של פצעים, אבל נגיד המודל של הפצע של האימא שעסוקה בעצמה. והיא לא רואה את הילד. והילד יודע שיש מצב שהוא מסובב את הראש והיא לא על הספסל. כי חשוב לה שיהיה לה טוב, ושיהיה טוב, ושכאילו זה, והיא הלכה, ומישהו אחר על הספסל שמר עליו, היא לא הפקירה.
כן.
אבל זה לא היא.
הלכה לפילאטיס.
הלכה לפילאטיס.
כן.
נסעה לחול עם חברות, מפתחת קריירה רביעית, אוקיי?
כן. פרוטוקול הפנימי שיבנה.
הילד הזה, הוא גם הרבה פחות חופשי להתרחק. בטח, הדמיון, היצירתיות, המקום שמופעל רק כשאנחנו לא בסכנה, רק כשאנחנו בביטחון.
כן.
הוא כבר על תנאי, והוא טועה בשלבים הראשונים אם יש משהו שהוא יכול לעשות כדי שאמא שלא תהיה על הספסל. כי ילדים הם יצורים אגוצנטריים. זאת אומרת שילד שאמא שלו לא נמצאת על הספסל, לא יכול להגיד לעצמו, וואלה, גם אמא שלה לא הייתה על הספסל, כן. היו לה חיים קשים. לא, הוא אומר משהו לא בסדר אצלי. הנה הפצע שעכשיו כשאני אפגוש את מערכת היחסים הראשונה, זהב טהור, אני אדבק, אני אבחן, אני אבדוק עד לרמה שאני אבריח את כל העולם ואשתו, למרות שהאחד או האחת ישבו לי על האף ולא יכולתי לשים לב אפילו. למה? כי הפצע.
כן.
אז האם זה בושה? גם. האם זה לבד? גם. האם זה אמון? גם. האם זה ביטחון? גם. האם זה תחושת ערך? גם. האם זה גבולות? גם. האם זה... זה כל כך... זה פסיפס שאם לא נכיר אותו בעצמנו, לא נוכל לתת באמת את הלב שלנו למישהו אחר.
כן.
ואגב, אתה מכיר את הילדים של משפחות האומנה, או הילדים שנראים סופר עצמאים, סופר שורדים, סופר זה? זה ילדים שכאילו בעין בלתי מזוינת אתה אומר, קצת כמו המבוגרים, בוא נה, מעניין, תותח, איזה ביטחון עצמי. זה ילדים של, ש, שרק, רק שלאף אחד לא יהיה אכפת מהם. רק שהם לא יצטרכו to give a shit. כי כשלי אכפת ממישהו, הוא יכול לקום מהספסל.
כן.
הוא יכול לפגוע בי.
אבל אני חושב שבדיוק נגעת בהבדל בין התאהבות לאהבה. שכשנגמרת ההתאהבות, מה שיוצא, מה שמתחיל להיחשף, זה הפצע הזה. ועם
כן,
זה,
נכון,
אנחנו לא מוכנים
נכון,
להתמודד.
נכון.
אז אנחנו קופצים להתאהבות חדשה.
בום.
כן.
בום. כי מה עושה התאהבות? קצת כמו סמים, קצת כמו התמכרות, היא כרגע הגירוי שמשתיק את כל הרעשים.
כן.
מה שנקרא, תזריק רק ותראה איך לא כואב.
כן.
כאילו, תגלול את הרשתות, סתם, ותראה איך אתה לא חושב על.
הוא צריך כל יום מישהי אחרת, שתראה אותו.
הוא צריך.
שתראה את זה,
בדיוק,
כל יום.
בדיוק.
כן.
והנה, הפצע.
כן.
הבנת?
כן, והפצע הזה פוצע אחרים, אחרות. זה מה שקרה לאורך כל החיים הבוגרים שלי, הוא פצע אחרות.
תן לי לעצור בברקס. כל בסוף
הפצע שלהם פצע אותם.
כולם, כולנו, כולנו כשאנחנו חולקים את העולם, אנחנו יכולים לפצוע ואנחנו יכולים להתקיים כמו הצמחים האלה, זה לצד זה. כאילו, בסוף, אם יש מעט מים, הצמח ששורשיו עמוקים יותר או יהיו קרובים יותר למים ינצחו, אבל בכל סביבה האקולוגית, אנחנו לא יכולים ולא צריכים לקחת את האחריות הנרקסיסטית על כל מי שאנחנו באים איתו במגע. וזה פצע מספר 2. אגב, סליחה, של הילד שגדל ולא מכיר את גבולותיו, משום שהוא מוכן לעשות הכל כדי ש... ואז הוא חושב שהוא אחראי לכאבים של אחרים, הוא חושב שהוא מכונן את האסון הבא, הגירושים של הוריו. זה מאוד מאוד קל ללכת לרפרנס הגברי, אגב, אתה יודע, זה פופ קלצ'ר. כאילו, היה לה מערכת יחסים מורכבת עם אבא שלה, הנה היא מחפשת את המערכת יחסים הזה. אני לא אומרת שזה לא נכון. אני אומרת שזה לא מספיק עמוק במובן שייתן תשובה על כל הפצע. אז רגע, אני אחלק לך את זה. במשחקי התפקידים ההטרוסקסואליים, במשפחה, מה שנקרא, המסורתית, אנחנו בנויים אחרת. זאת אומרת שהאימא, היא תיתן מענה לכל המקומות הפנימיים, טיפוליים, רגישים, caretaking, אוקיי? הטיפול. האבא בשלב הראשון יופקד על אני סובב את הילד או את הילדה עם הפנים החוצה ואני אתן את הדחיפות האלה של האמונה, של הביחדנס, של העידוד מול העולם. זאת אומרת שהאבא הוא השער מהבית, הרחם, למפגש עם העולם. אבות לא סתם מפרישים את כל ההורמונים הכי מהנגים כשהם משחקים עם הילדים שלהם, אפילו את הרף פליי, אפילו את, כאילו, את המכות, את הזה, מרימים את הילדות שלהם, לוקחים אותם על הכתפיים, כאילו, כזה. כשאימהות מפרישות את זה, כשהן מטפלות מניקות, ישנות, כאילו, כזה.
כן.
אז במבוא הזה, בשפה הראשונית, זו חלוקת התפקידים. בבגרותנו, שנקרא ילדה מתבגרת, וזה אנחנו יודעים רק ממחקרים. אין לנו פיצוח נוירולוגי לזה. ובגלל זה זה משני בעיניי. כשהיא תהיה בקשר טוב עם אבא שלה, כשהוא ייתן לה תחושה שהיא שווה...
בילדות, כן? מתכוונת. כן?
כל עוד אנחנו בבית של ההורים.
כן.
הוא נותן לה כרגע את שריון העל לא לעשות שום דבר כדי לקבל את האישור.
מבחוץ.
בדיוק.
דרך גברים, סמים
דרך
ואוכל.
הכל.
שזה בדרך כלל אלה, לא?
אוקיי. עכשיו אני הולכת רגע לגברים, סמים ואוכל, כי זה לא האבא.
אוקיי.
זה הפצע. בסופו של דבר, כל מערכת שהיא פוגענית, ואגב, זה לא סתם שפגשת נשים, כי בנים, כשהם חווים את הסערה או את הפגיעה או באוטומט שלהם, זה להוציא את זה בתוקפנות, להוציא את זה, לצאת החוצה, לשחרר את האנרגיה הזאת, להעביר אותה הלאה. אצל בנות זה תמיד internalize, זה תמיד ייבלה לתוך השנאה העצמית, לתוך אותן מסקנות שאמורות להיות כלואות בפנים, ושם נזרעים הזרעים של מה אני צריכה לעשות, לא כדי שיאהבו אותי, כדי שיפסיק לכאוב לי הרע על הפנימי. וזה לא קשור לאבא. כשילדה מפסיקה לאכול, זה לא כי אבא. זה כי פעם ראשונה בחיים שלה, בצורה מאוד מאוד מעוותת, יש לה שליטה. כשילדות היום מתבגרות, חותכות את עצמם, רק ברגע שכואב יותר, היא לא מרגישה את הכאב הפנימי. אותו דבר סמים, אוקיי? אותו דבר, ללכת ולחפש אהבה ולמסור את הגוף שלי בשביל זה.
ואם יגיע לכזאת אישה, גבר בשל לאהבה, שמוכן לקבל אותה...
זאת אהבה שתרפא.
אבל היא תסכים להישאר?
זה נורא תלוי כמה היא עשתה תהליך לפני זה. זה נורא תלוי... אתה יודע, יש הרבה מאוד... אני פוגשת הרבה מאוד אנשים צעירים שהם עוד בראשית המסע של להכיר את עצמם. ולהכיר את עצמם זה לא זה לא המקום הזה.
כן.
זה המקום שבעיניי של לקחת אחריות על דברים שהם שלי ועל דברים שהם לא שלי. בסדר? במסע הזה, אם עוד לא התחלת אותו, אתה יכול לשבת בדייט עם הבן אדם המושלם, ומה שתשמע, נגיד, כאילו, תקשר אליך החבר הזה אחר כך, הוא יגיד לך, איפסה, היא כאילו יראה טוב. הייתה לנו שיחה טובה, אבל היה משעמם. נראה לי שמשעמם. זאת אומרת שבשם הריגוש, בשם העניין, בשם הזה, הפצע כרגע מוביל.
המנגנון של הדופמין לא פעל.
בדיוק.
הוא לא פעל.
הוא לא פעל.
הוא לא קיבל את הדופמין.
בדיוק. ואז כל הסימנים יגידו משעמם.
כן.
פשרה. ההורים שלנו עשו פשרה. זה זה.
כן.
פשרה.
אז היא תברח.
היא אפילו לא תצטרך לברוח, אף אחד לא ירדוף. זה פשוט כאילו, זה יתנגש וימשיך כאילו את המסע. אני חושבת שאתם בכלל, סליחה, זה לא אתם, אתה בדור הביניים, אני חושבת שזה אפילו לא מגיע לשלב של לתת את ה... לעשות את מעשה האומץ.
לא, היום כבר לא.
כאילו...
יש יותר מדי בחירה בחוץ, כאילו.
זה לא... והקטע עם המוח האנושי, אגב, שהוא קטע פנטסטי שעובד לרעתנו, זה שהמוח באמת באמת חושב שדיברת עם מישהי אם רק הסתמסת איתה.
כן.
שראית אותה אם רק ראית תמונה שלה. כשאני מנסה לגדל ילדים ולהבהיר להם שלא ראית כלום עד שלא הרגשת אנרגיה של בן אדם. שאם אני הייתי צריכה כאילו ללכת אחרי אבא שלהם, או הוא אחריי, על בסיס תמונה, no fucking way. כאילו, אני מניחה שהוא היה אומר, מעדיף בלונדיניות, אני כאילו, זה לא היה. אבל המוח שלנו, שלהם, באמת חושב שהוא ניסה. וזה לא מתאים, וזה משעמם, וזה זה, וזה את זה הוא הבריח, ואת זאת הוא זה. תראה לי, בחור או בחורה צעירה, שהחזיקו מערכת יחסים של שנתיים, של 3 שנים, של שגרה, לא של כאילו, ציונים. אני בניו יורק ובזה, כאילו התגעגענו, לא שזה רע.
החיים האמיתיים.
לא שזה רע.
כן, לגור ביחד.
אני בעד.
לגור ביחד.
לגור.
כן.
לגור
ביחד.
כזה.
כן.
ואז אני אגיד, ברוכים הבאים. אתה יודע, זה כמו שהם מתחילים לנסות להביא ילדים. וממש בטוחים שכל מה שצריך לעשות זה להוריד את הקונדום או להפסיק את הגלולות. ואז מתחיל מסע שכאילו לא חיכית לו. מה, זה לא... לא אמרו לנו. ואז מגיעים הילדים. שזה מסע שאתה לא רוצה לשמוע עליו.
זה מסע שאתה לא רוצה להגיע אליו לא מוכן, לא?
אתה לא יכול להגיע אליו מוכן. לעולם לא תגיע אליו מוכן.
להגיע...
אין דרך להגיע למסע הזה מוכן.
אתה יכול להגיע מוכן לזה שזה מסע, לא?
אתה יכול להגיע, יודע על עצמך שאתה לא מפונק. יודע על עצמך שאתה יכול לחיים. אם אתה חושב שילדים זה תחנה, כמו שכאילו סיימנו תיכון, סיימנו אוניברסיטה, התגייסנו, השתחררנו, מצאנו בת זוג, התחתנו. ילדים? זה לא תחנה. זה שיגור ליקום שבו אתה תצטרך להיפרד מכל החלקים של עצמך כפי שהכרת אותם, ומכל החלקים של בת זוגתך כפי שהכרת אותם, ולברוא שמחה. בתנאים של אפור, אפור בהיר ואפור גאה. וחוסר שינה. ועצבים. ותמונת הילדות שחוזרת אליך, והטייס האוטומטי שעכשיו כאילו לוקח אותך בלי שתדע, כי בדיוק בגיל הזה אבא שלך הלך, ובדיוק בגיל הזה אמא שלך היה נורא חשוב לקריירה, והופ, הנה אנחנו בעברה בן דורית, הופ, הנה זה עוד פעם, הופ, הדיכאון באותו גיל. דור כזה, דור כזה, זה גנטי, הכל בסדר. זה לא.
כן.
זה אנחנו פשוט כאילו חיים את אותו ליהוק של שלושה דורות אחורה, ולא לקחנו את הזמן לשבור. לא, לא תמיד חייבים לשבור, לפעמים יש ליהוקים טובים. אבל את ה... אתה מבין?
לשבור זה להסכים להתמודד עם, עם הפצע?
לנתק את השרשרת הזאת, להבין שהפצע... תראה, בסוף אני באמת חושבת שהפצע שלי הוא הרבה יותר מהפצע שלי. הוא גם הפצע שירשתי, והוא גם הפצע של נסיבות החיים שלי, והוא גם הפצע של שלושה דורות אחורה. של נשים במשפחה שלי.
כן.
אבל מה שמעניין זה אחד, איך הוא יפגוש את הלב של בן הזוג שלי, כמה ריפוי יש שם, וכמה אני אוכל לעזור לו עם הפצע שלו, והוא יוכל לעזור לי עם הפצע שלי, בלי לדבר על איזה מילה. זה לא שאתה מדמיין אותי וטיבל יושבים כאילו בערב עם נער ומרפים פצעים. לא.
זה רק על להישאר, לא? בעצם? זה מה שאת יכולה לעשות עבורו וזה מה שהוא יכול לעשות עבורך. על להישאר ולהסכים להסתכל.
זה להישאר זה הגדרה קטנה מדי. זה לדבוק בברית הזו,
כן.
כאילו,
זאת אומרת,
היא הברית האחרונה.
זה all in, כאילו.
זה all in.
כן, חייב להיות all in.
זה all in. הקצ'ו, באמת אני אומרת את זה, והנה, שכשזה all in, וזה לא חייב להיות מושלם, זה רחוק מלהיות מושלם. וואי, זה שווה. זה חוויה כל כך מתקנת.
כן.
לילדה או לילד שהסתכלו אחורה ואף אחד לא היה על הספסל. או שמי שהיה על הספסל הכאיב. או שלא היה ספסל בכלל.